שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"א במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם, והשיעור היום יהיה 16.5 דקות. אתמול התחלנו לדבר על עבודה זרה בשם מרקוליס, שזה היה שתי אבנים ועוד אבן על גביהן, והיו עובדים אותה על ידי זריקת אבנים על אותה רמת אבנים. לגבי אותם אבנים שזורקים על המרקוליס, אמרנו אתמול שיש שתי סיבות לאסור אותם. סיבה אחת זה שהם עצמם הופכים להיות חלק מעבודה זרה, וסיבה שנייה זה שהם נאסרים כתקרובת של עבודה זרה. לגבי הסיבה השנייה אמרנו שזה מחלוקת. למה זה מחלוקת? כי יכול להיות שבשביל לחשב כתקרובת, זה צריך להיות דווקא דבר שהיו עושים גם במקדש. זה מה שראינו אתמול. היום בסוגיה השנייה שנראה, נראית אותם דברים בשם רב, אבל יותר לעומק. אבל לפני שנגיע לזה, נתחיל בסוגיה אחרת שמתוכה נגיע לאותה סוגיה של האבנים שזורקים על המרקוליס. הסוגיה הראשונה שנראה עוסקת בחידוש של רב שבנויה על דברים מאוד בסיסיים בדיני עבודה זרה, לכן נקדים קודם את אותם הנחות בסיסיות ואז נראה את החידוש של רב. יש שני מסלולים של עבודה לעבודה זרה שמחייבות מיטה. מסלול אחד, אם אדם עובד את העבודה זרה כדרכה, למשל את המרקוליס, הגויים זורקים לאבנים, אז גם הוא זורק לאבנים, אז הוא חייב מיטה. מסלול שני, זה אם הוא עושה לעבודה זרה דבר שאנחנו היהודים עושים לקדוש ברוך הוא במקדש. במסלול הזה הוא חייב מיטה אפילו שזה לא כדרכה של העבודה זרה. למשל, אם הוא ינסח יין למרקוליס, זה דבר שהוא לא כדרכה, אבל כיוון שעושים את זה במקדש, אז הוא חייב מיטה. עד כאן ההקדמה, בהמשך הסוגיה לקראת סוף עמוד א' נראה גם מקור לדברים האלו, אבל כרגע נתחיל עם הסוגיה הראשונה. רב יהודה בשם רב מחדש את החידוש הבא. אם יש עבודה זרה שעובדים על ידי זה שמקשקשים לפניה במקל, ובא אדם ולא קשקש במקל, אלא שבר את המקל לפני עבודה זרה, גם אז הוא חייב מיטה. למה רב אומר שהוא חייב מיטה? נסביר את זה לפי רשי, שרב מחדש שאפשר לצרף את שני המסלולים שדיברנו עליהם. כלומר כאן, אם הוא היה הולך במסלולים הרגילים של העבודה זרה, כלומר מצד אחד היה מקשקש במקל, או מצד שני היה שוחט איזה כבס לפני אותה עבודה זרה, אז ברור שהוא היה חייב מיטה. מה שהוא עשה כאן זה שהוא שילב בין המסלולים, כלומר הוא לקח את המקל מהמסלול של כדרכה, והוא לקח את הפעולה של שחיטה מהמסלול של כעין עבודת פנים, והוא בעצם בזה שהוא שבר את המקל, הוא כביכול שחט את המקל. אז אפילו שבעצם הוא לא עושה לא כדרכה וגם לא כעין עבודת המקדש, אלא הוא עושה איזשהו שילוב ביניהם, ואפילו שהפעולה שהוא עושה היא לא באמת שחיטה, היא רק דומה איכשהו לשחיטה, גם אז מחדש רב שזה נחשב מספיק כדרכה ומספיק כעין עבודת המקדש, והוא חייב מיטה. זה החידוש הגדול של רב. עכשיו נעיר שרב הדגיש שזה דווקא אם הוא שובר את המקל, אבל אם הוא זורק את המקל, בזה הוא לא חייב מיטה, ואפילו שלכאורה גם זה דומה לעבודת המקדש, כי הרי במקדש היה את זריקת הדם, עדיין זה לא מספיק דומה, כי במקדש היו זורקים נוזל, שזה זריקה שמשתברת, כלומר היא מתפרקת להרבה טיפות, ואילו כאן הוא זורק חפץ אחד מוצק, לכן זה שונה מדי מהעבודה שנעשתה במקדש, ולכן גם רב לא מחייב מיטה כאן. אז ראינו את החידוש של רב, הסברנו למה זה לא שייך בזריקה, ועכשיו בשורה השלישית בעמוד א', הגמרא מציעה שאולי זה מחלוקת תנאים בברייתא שיש לה מקרה שלכאורה מאוד דומה למקרה שעליו רב דיבר. מה המקרה בברייתא? נסביר את זה לפי תוספות. יש פה איזו עבודה זרה, שהעבודה שלה זה שעושים לה משהו עם החגבים, נניח למשל שזורקים עליה חגבים, והוא, במקום לזרוק את החגב על העבודה זרה, הוא שחט את החגב. עכשיו, חגב זה לא בהמה או חיה ששייך לדבר עליה במושגים של שחיטה, לכן בהווה מינא קן אין הבדל בין לשחוט חגב לבין לשבור מקל, זה בעצם אותה פעולה. ממילא יוצא שיש לנו כאן מקרה שהוא בדיוק כמו המקרה שעליו רב דיבר. מהמסלול של הכדרכה הוא לוקח את החגב, מהמסלול של עבודת המקדש הוא לוקח את פעולת השחיטה, הוא מחבר אותם ביחד והוא שוחט את החגב, זה המקרה שעליו הברייתא מדברת. עכשיו מה הדין בברייתא? רב יהודה מחייב ורבנן פותרים. אז יוצא לכאורה שרב נתון במחלוקת תנאים, רב עצמו כמו רב יהודה שמחייב, ורבנן חולקים ופותרים. זה מה שמציעה הגמרא, ויוצא שבעצם חיזקנו את החידוש של רב ממקור תנאי. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שבאמת אין מכאן חיזוק לרב, כי אולי גם רב יהודה כמו רבנן חולקים על רב. למה? כי ההנחה שלנו בהווה מינה שלדבר על שחיטה של חגב זה כמו שחיטה של מקל, זה לא נכון. אמנם חגב זה לא בהמה חיה ועוף שבהם שייך באמת המושג של שחיטה, אבל עדיין כיוון שלחגב יש צוואר, אז שייך לדבר עליו במושגים של שחיטה יותר מאשר במקל, ולכן כאן יכול להיות שרב יהודה מחייב לא כי יש פה שילוב בין שני המסלולים, אלא כי זה באמת דומה לשחיטה שהייתה במקדש, והוא לא יחייב במקל ששם זה מאוד רחוק מעבודת פנים, כלומר מהשחיטה שהייתה במקדש. עד כאן החידוש של רב לגבי השילוב בין שני המסלולים, ושזה מספיק שזה רק דומה איכשהו לעבודה במקדש. בזה הגענו לשורה העשירית בעמוד א', אנחנו מתחילים את הסוגיה השנייה, גם זה מימרה של רב, בה הוא מדבר בדיוק על המקרה שלו הוא דיבר מקודם, רק שהפעם הדגש שלנו זה לא על האם הוא חייב מיטה, אלא על הדין של תקרובת. אומר רב על אותו מקרה שלו הוא דיבר מקודם, כלומר שיש עבודה זרה שמקשקשים לפניה במקל והוא שבר את המקל, אז כמו שמי ששבר חייב מיטה, גם המקל עצמו עכשיו אסור בהנאה כתקרובת עבודה זרה. זה לכאורה פשוט. אבל ממשיך רב ואומר, אם יש עבודה זרה, שעבודה כדרכה זה לזרוק לפני המקל, ובא אדם ובאמת זרק לפני המקל, אז ברור שאותו אדם חייב מיטה, כי הוא עבד כדרכה. אבל למרות שאותו אדם עשה פעולה של עבודה זרה והוא חייב מיטה, המקל עצמו לא הופך לתקרובת עבודה זרה, והוא לא נאסר בהנאה. למה לא? מסביר רב שבשביל לחשב כתקרובת זה צריך להיות עבודה כמו עבודה שעושים במקדש. ובמקדש לא היו זורקים מקלות, זה מה שאומר רב, ונזכיר שאתמול אמרנו שזה בעצם מחלוקת האם באמת צריך שזה יהיה כמו במקדש או שלא, בכל אופן רב כאן אומר שצריך. עכשיו גם כאן, כמו בסוגיה הקודמת, הגמרא שואלת, הרי במקדש היו זורקים את הדם, אז למה זה שונה מזריקת המקל? וגם כאן, כמו בסוגיה הקודמת, הגמרא עונה שיש הבדל גדול בין זריקה של נוזל לבין זריקה של מוצק, לכן זה לא מספיק דומה וזה לא נחשב תקרובת. עד כאן הדין השני של רב, ועכשיו הגמרא תשאל את זה שתי שאלות. שאלה אחת, שזה בעצם הסיבה שהבאנו את כל הסוגיות האלו, זה מהנושא של מרקוליס. הרי אנחנו יודעים שהאבנים שזורקים למרקוליס נאסרים בהנאה, וכרגע הגמרא מניחה שהם נאסרים בהנאה כתקרובת עבודה זרה, והרי מדובר כאן בזריקה של חפצים מוצקים, אז למה הם נאסרים כתקרובת? זאת השאלה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא, כמו שגם אמרנו אתמול וכמו שאמרנו בהקדמה, שלפי השיטה הזאת, האבנים באמת לא אסורים כתקרובת, אלא הם אסורים כעבודה זרה עצמה. כלומר, ברגע שזורקים אבן למרקוליס, האבן מצטרפת למרקוליס, וכל הרמת האבנים הזאת הופכת להיות עבודה זרה אחת גדולה. זאת התשובה של הגמרא לשאלה הראשונה על רב, ובינתיים בעצם לא הוספנו שום ידע מעבר למה שלמדנו אתמול, אבל עכשיו, בערך בשליש העליון של עמוד א', הגמרא מתעמקת קצת יותר במה שהרגע אמרנו. אומרת הגמרא, יש מחלוקת לגבי עבודה זרה של גויים, האם היא נאסרת מיד, או שהיא נאסרת רק אחרי שעבדו אותה בפועל. עכשיו, לאור זה, אם נסתכל על המקרה שלנו, כשאדם זורק אבן למרקוליס, הרי הוא רק זרק אותה, הוא עוד לא עבד אותה. אז אם אנחנו אומרים שמספיק ליצור את העבודה זרה גם בלי לעבוד, אז באמת הוא יצר כאן עבודה זרה, ומובן שהאבן נאסרת. אבל אם צריך שמישהו גם יבוא ויעבוד את האבן הזאת, אז לכאורה, כרגע כשהוא זרק אותה, האבן עוד לא נאסרת. על זה עונה הגמרא שתי תשובות מאוד דומות. תשובה אחת אומרת שנניח שהוא זרק שתי אבנים, אז האבן הראשונה באמת מצטרפת לעבודה זרה ועוד לא הופכת לעבודה זרה, כי עדיין צריך לעבוד אותה, אבל עכשיו שהוא זרק גם את האבן השנייה, אז אותה זריקה זה נחשב עבודה לכל אותה ערימת אבנים שכוללת בתוכה כבר את האבן הראשונה. ממילא, כיוון שהאבן הראשונה נאבדה, היא הופכת לעבודה זרה, ומעכשיו היא באמת אסורה בהנאה. זה ההסבר הראשון. עכשיו, ברור שלפי ההסבר הזה, אם הוא זורק רק אבן אחת, או גם אם הוא זורק כמה אבנים, האבן האחרונה שהוא זורק לא נאסרת, כי אין אחרי אבן אחרת שתאסור אותה. ההסבר השני זה של רבשי, וזה מאוד דומה להסבר הראשון, בזה שהזריקה של אבן היא העבודה לאבן שכבר נזרקה, אלא שהוא אומר שאפשר לשלב את שני הדברים האלו באותה זריקה. כלומר, כשאדם זורק אבן על מרקוליס, הוא בעצם עושה שני פעולות באותה פעולה עצמה. דבר אחד שהוא עושה זה שהוא מצרף עוד אבן לערימת האבנים, ודבר שני הוא זורק אבן על אותה ערימת אבנים שכוללת בתוכה כבר את האבן שעכשיו הוא זורק. ממילא יוצא שהאבן שהוא זרק כן הופכת לעבודה זרה, כי כן עבדו אותה באותה זריקה עצמה שבה הוא זרק את אותה אבן. זה היה הסבר של רבשי, ולכל הנושא הזה הגענו כי הקשנו על החידוש של רב שאמר שבשביל שזה יהיה תקרובת זה צריך להיות דווקא פעולה שעושים במקדש, ושאלנו לפי זה למה אבנים שזורקים למרקוליס נאסרות, וענינו שבאמת זה לא בגלל שהם תקרובת, אלא בגלל שהם הופכים להיות חלק מעבודה זרה עצמה. עד כאן הקושייה הראשונה על רב והתשובה. הקושייה השנייה זה שלוש שורות לפני השורות הרחבות, וזה קושייה מהמשנה שנראה בעמוד ב'. במשנה שם כתוב שאם מוצאים ענבים שמישהו זרק למרקוליס, אז הם נאסרים. והרי גם ענבים זה לא נוזל וזה לא דומה לזריקה שהייתה במקדש, אז למה זה נחשב תקרובת? עונה הגמרא, נסביר את זה לא לפי רש"י, אלא לפי הר"ן, שכאן זה נאסר כתקרובת, לא כי זה דומה לזריקת הדם שנעשתה במקדש, כי באמת זה לא דומה, אלא זה דומה לבצירת ענבים לשם ביקורים. כלומר, נעמיד שמדובר כאן בענבים שבצרו אותם לשם עבודה זרה, שזה דומה להבדיל לבצירת ענבים לשם הביקורים, אז כיוון שזה דומה לעבודה שנעשתה במקדש, זה נאסר כתקרובת גם לפי רב. עד כאן שתי הקושיות על רב שאמר שבשביל שדבר יעשר כתקרובת זה צריך להיות על ידי עבודה שהיו עושים עובדה דומה לה במקדש. וזה סיימנו את הסוגיה השנייה והגענו לשורה השלישית בשורות הרחבות, ועכשיו בסוגיה השלישית אנחנו שוב חוזרים לבסיס של הסוגיה הראשונה, וזה שני המסלולים בעבודה זרה. מסלול אחד זה עבודה זרה כדרכה, ומסלול שני זה עבודה זרה כי אין עבודת פנים במקדש, ועכשיו נראה את המקורות למסלולים האלו. נתחיל דווקא עם המסלול של כדרכה, שזה מובא כאן רק בדרך אגב, וזה נמצא בדברים י' ב'. כתוב שם כי אחרית השם אלוקח את הגויים אשר אתה ושם על הרשת אותם מפניך, ישמר לך וכולי, פן תדרוש לאלוהיהם, למור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני, לא תעשה כן להשם אלוקח. אלוקיך, כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם וכולי. אז כתוב כאן שאסור לעשות להשם את מה שהגויים עושים לאלילים שלהם, ולומדים מכאן שגם לעבודה זרה אסור לעשות את מה שהגויים עושים לאותה עבודה זרה. זה המקור לעבודה זרה כדרכה, ועכשיו נתמקד בעבודה זרה שלא כדרכה, והיא אסורה בגלל שהיא כאין מה שהיו עושים במקדש. עכשיו את המקור לזה הגמרא מחלקת לשני שלבים. שלב ראשון זה מקור לזה שצריך שזה יהיה כאין עבודת פנים, ושלב שני זה מקור לזה שזה אסור אפילו שזה לא כדרכה. אז השלב הראשון, מאיפה יודעים שזה צריך להיות כאין עבודת פנים? אומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, כתוב בשמות כף ב', זובח לאלוהים, כלומר לעבודה זרה, יוחורם, בלתי להשם לבדו. כלומר, יש עבודות שמיועדות להשם במקדש, את אותם עבודות אל תעשה לעבודה זרה. אז מכאן שאסור לעשות לעבודה זרה עבודה שהיא כאין עבודת פנים, זה העיקרון, והדוגמה שרבי יוחנן מביא זה מי שזובח לעבודה זרה במה שיש במום. כיוון שבמקדש לא מקריבים במה עם מום, אז אם הוא עושה את זה לעבודה זרה, זה לא כאין עבודת פנים והוא פטור. זה המקור הראשון. עכשיו בסוגריים, רב המברר באיזה מום מדובר. אבל יש הבדל בין מומים שפוסלים קורבנות של גויים לבין מומים שפוסלים קורבנות של יהודים. אצל גויים מה שפוסל זה רק מום מאוד רציני כמו חוסר של איבר. לעומת זאת אצל יהודים גם מום קטן כמו בדוק שבעין גם זה פוסל. ממילא אומר רב, המום כזה שזה רק פוסל ליהודים ולא פוסל לגויים, אז כיוון שבמה כזאת על ידי גויים היא כן ראויה להקרבה להשם, לא סביר שאם מישהו מקריב אותה לעבודה זרה הוא יהיה פטור. אלא צריך לומר שמה שרבי יוחנן עכשיו פתר בהמה עם מום כשעושים את זה לעבודה זרה, זה דווקא בבהמה עם מום כזה שאי אפשר בכלל להקריב אותה להשם, אפילו לא על ידי גויים, כלומר בהמה שהיא מחוסרת איבר. עכשיו בסוגריים, מה המקור לזה שגויים לא יכולים להביא בהמה שהיא מחוסרת איבר? זה סוגיה שלמדנו אותה ממש מילה במילה בהי עמוד ב', אז נאמר אותה כאן רק בקיצור. אנחנו לומדים את זה ממה שכתוב אצל נוח, שהוא הביא בהמות מכל החי, מכל בשר, שניים מכל, ודורשים שגם הבשר, כלומר איברים, צריכים להיות חיים, כלומר שלא היו מחוסרי איבר. והרי מהבהמות האלו הביא קורבנות, אז מכאן שהקורבנות של גויים צריכים להיות לא מחוסרי איבר, זה המקור, והגמרא שואלת הרי צריך את הפסוק הזה בשביל למה את טריפה, ויונה שלטריפה יש לנו שני מקורות אחרים. בכל אופן עד כאן המקור הראשון לזה שצריך כאין עבודת פנים. עכשיו, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', רבי אלעזר מביא מקור נוסף, שבמקור הזה הדגש הוא שאם זה כאין עבודת פנים, אז הוא חייב אפילו שזה לא כדרכה, למשל מי ששוחט כבש בשביל המרקוליס. מה המקור? המקור הוא מתחילת פרק י' ז' בויקרא. הפרק הזה מדבר על האיסור של שחוטי חוץ, כלומר לשחוט להשם מחוץ למקדש או למשכן, אבל פתאום בפסוק ז' שם כתוב איסור שמדבר על עבודה זרה, כתוב שם ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. עכשיו בפשטות, הפסוק מדבר על זביחה לעבודה זרה, שזה דרכה, אבל כיוון שלכדרכה כבר יש לנו פסוק, אז אומרת הגמרא שנלמד מכאן לשלא כדרכה. כלומר, שאסור לסבוח לעבודה זרה וגם את שאר עבודות שהיו עושים במקדש, גם אם זה שלא כדרכה של אותה עבודה זרה. עד כאן המקור של רבי אלעזר, אבל עכשיו בשורה האחרונה של עמוד א', שואלת הגמרא, הרי צריך את הפסוק הזה כבר למשהו אחר. הרי כמו שאמרנו, שאר הפרק מדבר לא על עבודה זרה, אלא על שחוטי חוץ. ושם בפרק יש לכאורה כפילות בין הפסוקים עד פסוק ז' ובין הפסוקים מפסוק ז', שבשניהם יש איסור של שחוטי חוץ, ויש ברייתא שמסבירה שמהפסוק הזה והלאה אנחנו לומדים שהאיסור של שחוטי חוץ זה לא רק בתקופה שבה הבמות היו אסורות לגמרי, אלא אפילו ביום של המעבר מהיתר של הבמות לאיסור של הבמות. כלומר, אם אדם שחט בהמה כשהבמות היו מותרות, ואז באותו יום נאסרו הבמות, למשל שבדיוק בנו את המשכן בשילו, אז אפילו שאת ההקדשה הוא עשה כשהבמות היו מותרות, עכשיו שהבמות אסורות, אסור לו לעשות את השחיטה ואת ההקרבה בבמות, אלא רק במשכן או במקדש. אז זה מה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, וזה שהפסוק מדבר כאן על סעירים, זה רק בא לומר שמי ששוחט בחוץ, זה כאילו שהוא מקריב לעבודה זרה. בכל אופן, אז איך אפשר ללמוד מכאן גם איסור לעבודה זרה שלא כדרכה? עונה הגמרא, אפשר ללמוד מהפסוק הזה את שני הדברים. למה? כי כתוב בפסוק, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. המילה עוד כאן היא מיותרת, והיא באה לרבות שהפסוק מדבר על שני איסורים, גם על איסור שחוטי חוץ וגם על איסור עבודה זרה שלא כדרכה. אז אלה היו המקורות לעבודה זרה כדרכה ולעבודה זרה שלא כדרכה, ובזה הגענו למשנה בשליש העליון של עמוד ב'. את המשנה הזאת כבר הזכרנו מקודם לגבי המרקוליס, אדם שמוצא שזרקו על המרקוליס ענבים ואתרות של שיבולים, אז כיוון שאלה דברים שיש כיוצא בהם במקדש, אז זה נחשב כעבודה שהיא דומה לעבודת פנים, וזה אסור כתקרובת. זה הסיפה של המשנה, ואת זה כאמור כבר ראינו. ברישה של המשנה כתוב שאם הוא מצא דברים שאין כאלה דברים במקדש, למשל שהוא מצא מעות או כסות או כלים, אז כיוון שזה גם לא כדרכה וזה גם לא דברים שיש במקדש, אז אין לנו שום סיבה לאסור אותם כתקרובת ומותרים בענה. עכשיו הגמרא שואלת סוג של שאלה נסתרת על הרישא, היא אומרת נכון שזה לא תקרובת עבודה זרה ולכן מצד זה זה לא אסור, אבל לכאורה יש עוד שתי סיבות לאסור את אותם מעות, כסות וכלים שנמצאים על העבודה זרה. נאמר את שתי הסיבות ועל כל סיבה נאמר את התחייה של הגמרא למה זה לא סיבה לאסור. סיבה אחת זה מעצם זה שהם נמצאים ליד העבודה זרה, זה מהפסוק בדברים כפתת, כתוב ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן וכסף וזהב אשר עמהם. אז מכאן לכאורה יש לנו איסור חדש ומפתיע שכל דבר שנמצא על העבודה זרה נאסר בענה, כי התורה קוראת לו שיקוציהם. זאת סיבה אחת לאסור לכאורה, ולזה הגמרא מיד דוחה ואומרת שבאמת אין איסור כזה, אלא איסור בפסוק הזה מתייחס רק לדברים שהם לנוי. אז מהפסוק הזה אין סיבה עצמאית לאסור, אבל עכשיו הסיבה השנייה לאסור זה שהרי הדברים שמונחים על עבודה זרה כאן הם לנוי לכאורה. את האיסור של נוי אנחנו לומדים מהפסוק בדברים זין, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, כלומר גם הכסף וזהב שעל העבודה זרה גם זה אסור בענה. עונה הגמרא שכאן מדובר שהם מונחים בצורה כזאת שהם באמת לא באים לנאות את העבודה זרה. למשל לגבי הכסות לא מדובר שהעבודה זרה מולבשת בכסות, אלא פשוט שהכסות מונחת בצורה מקופלת על העבודה זרה, אז כיוון שזה לא בא בשביל הנוי אז זה לא אסור. אז בינתיים הצענו שתי סיבות לאסור, את הראשונה דחינו לגמרי, אמרנו שאין איסור כזה, לגבי נוי אמרנו שכאן מדובר שזה לא לנוי. עכשיו דבר אחרון ובזה נסיים, אומר רב אסי ברכיה, יש הבדל בין דברים שאסורים מצד תקרובת לבין דברים שאסורים מצד נוי. כשהיו מביאים תקרובת לעבודה זרה היו שמים את זה קרוב לעבודה זרה, לעומת זאת דברים שעשויים לנוי היו שמים גם רחוק מעבודה זרה. מה נחשב קרוב ומה נחשב רחוק? אז הייתה שם מחיצה ליד העבודה זרה שנקראת קלקלין, כל מה שלפני המחיצה נחשב קרוב, וכל מה שמאחורי המחיצה נחשב רחוק. ממילא, אם מוצאים משהו מאחורי המחיצה, אז אם זה לנוי, זה אסור מצד נוי. אבל אם זה דבר שהוא לא לנוי, אלא תקרובת, אז כאן זה לא אסור, כי לא יכול להיות שהיו שמים את זה מאחורי המחיצה, לכן אפשר להניח שבפועל עוד לא הקריבו את התקרובת הזאת, ולכן היא מותרת בהנאה. עכשיו, לפי רש"י, הסיבה שמיו שמים את התקרובת לפני המחיצה, זה בשביל הכבוד של העבודה זרה, בשביל שזה יהיה בפרטיות ובצורה מכובדת. ולכן, אומר רבי יוסי בר חנינה, שאם זה עבודה זרה כזאת, שכל העבודה שלה היא בביזיון, כמו הפאור, או המרקוליס, אז שם כיוון שממילא הם לא מקפידים על כבוד אז לא הייתה משמעות למחיצה, ותקרובת היו שמים גם מאחורי המחיצה, לכן שם גם אם התקרובת מאחורי המחיצה אפשר להניח שהיא כן של עבודה זרה והיא אסורה בהנאה. בזה הגענו למשנה בתחתית עמוד ב', נסיים כאן, נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום ארבע סוגיות. בסוגיה הראשונה ראינו את החידוש של רב שלא צריך ממש כדרכה וממש כעבודת פנים, אלא אפשר לשלב ביניהם, ולכן עבודה זרה שמקשקשים בפניה במקל, אם הוא שבר אותה זה נחשב כשחיטה של המקל והוא חייב. מצאנו שזה מחלוקת עניים לגבי שוחט חגב לעבודה זרה, ולמרנו ששם זה בכל זאת נחשב כשחיטה, כי לחגב יש צוואר. הסוגיה השנייה הייתה גם כן חידוש של רב, שדבר שהוא לא כעין המקדש, לא נאסר כתקרובת. על זה קשנו שתי קושיות, קושיה אחת זה מאבנים שזורקים למרקוליס, וענינו ששם נאסרים לא כתקרובת, אלא כעבודה זרה עצמה. קושיה השנייה שקשנו זה מהמשנה בעמוד ב' על ענבים שזורקים למרקוליס, שהם נאסרים, ושם אמרנו ששם זה דומה למקדש, כי הם נבצרו לשם עבודה זרה, זה דומה לביקורים. בסוגיה השלישית הבאנו מקורות לאיסור של עבודה זרה כדרכה ושלא כדרכה. הסוגיה הרביעית הייתה המשנה בעמוד ב', ברישא כתוב שאם הוא מוצא מעות, כסות או כלים אז הם מותרים בהנאה, כי זה לא כדרכה וגם לא דומה לעבודת המקדש. שאלנו למה זה לא אסור מהפסוק עץ ואבן וכסף וזהב אשר עמהם, וענינו ששם זה דווקא לנוי. אז שאלנו למה זה לא אסור מצד נוי, וענינו שכאן זה מונח בצורה שהיא לא לנוי. לסיום אמרנו שבנוי זה יכול להיות גם רחוק מעבודה זרה, אבל בתקרובת זה צריך להיות דווקא קרוב לפני המחיצה שנקראת קלקלין, חוץ מבפאור ובמרקוליס ששם אין משמעות למחיצה, כי ממילא עובדים אותה בביזיון, כל טוב.